ברשות ראשי הישיבה הרבנים מה זה בעצם הייחוד של היום הזה, יום ירושלים? סך הכל, על מה מדובר לכאורה? 19 שנה לא יכולנו להגיע לעיר העתיקה. הרי במשך מאות שנים גרנו בעיר העתיקה, גרנו בירושלים. האמא שלי, של העמים קצת, האמא שלי נולדה ברובע המוסלמי בשנת 1921. גרנו מאות שנים בירושלים. מאז שהרמב"ן הגיע לארץ ישראל יש קהילה, מניין, בית כנסת. 19 שנה לא היה. גם רוצה להסביר למה דווקא אנחנו, ציבור שלנו, בעצם נשארנו היחידים שחוגגים את היום הזה. כמעט ונשכח מתושבי המדינה את הייחוד של היום הזה. קצת בחדשות, כשמדברים על ירושלים, ביום ירושלים מדברים על גשר המיתרים ורכבת קלה וכל מיני דברים כאלה. מה זה היום הזה? ולמה רק אנחנו? אז קודם כל, פרשת השבוע, אנחנו קוראים, וידבר השם על משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. העניין של סידור הדגלים בא בשנה השנייה, דהיינו לא בהתחלה כשיוצאים ממצרים, אלא דווקא בשנה השנייה יש סידור המחנות וסידור הדגלים. למה חיכו שנה שלמה כדי לעשות את זה? התירוץ הוא, וזה ראיתי אצל רב יעקב קמנצקי, העניין של סידור דגלים ומחנות בעצם יש בו עניין של פירוד לבבות. יש את השטיבל הזה, והשבט הזה, והאנש הזה, והאנש הזה. יש כאן פירוד. כל שבט יש לו שאיפה מיוחדת ותכונה מיוחדת. וזה יכול להביא לפירוד. אבל כשיש מרכז אחד בתוכם, השינויים שיש בעם ישראל כבר לא גורמים לפירוד, אלא דווקא לאיחוד וייחוד של כל שבט ושבט. אחרי שבנו את המשכן בשנה השנייה, אז ורק אז אפשר לסדר מחנות ודגלים. גם כן באומה הישראלית, כיוון שכולם מרוכזים מסביב לנקודה מרכזית אחת, דהיינו המשכן וממילא אחרי זה המקדש, שוב אין פירוד ומחלוקת ביניהם, באופן אידיאלי כמובן. המקדש אמור לאחד את עם ישראל מבחינה רוחנית, שכל הלבבות פונות לשם. נקודה מרכזית רוחנית אחת. אנחנו יודעים שעם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל זו שלישייה שהולכת ביחד. מה הכוונה? יש גוף, הגוף של עם ישראל, זה הגוף. הגוף הזה עומד על שתי רגליים. רגל אחת זה הרגל של ארץ ישראל, ורגל שנייה זה הרגל של תורת ישראל. אדם זקוק לשני רגליים. אם אדם יש לו רק רגל אחת, הוא חיגר. לא יכול ללכת. ואפילו אם יש לו רגל אחת דומיננטית, ארוכה יותר מהשנייה, זה גם לא טוב. הוא צולע. שתי הרגליים צריכות להיות באיזון, לא שאחד יותר חזק מהשנייה. הרגל של ארץ ישראל זה החיבור לחומר של ארץ ישראל, לחיבור של הגשמיות של בעולם, הגשמיות התורה שבעולם. הרגל של תורת ישראל זה החיבור לרוח של עם ישראל. רב קוק כותב שכשאין איזון כאן, מפירים את כל האיזון, אז זה לא טוב לשניהם. יש כאלו בעם ישראל שחושבים שרק הגשם זה מה שחשוב. הכלכלה והמפעלים והבנייה והכסף, שארץ ישראל מסגשגת, זה מה שחשוב. תורת ישראל זה לא כל כך חשוב. ויש כאלו שחושבים רק תורה ורק תורה היא חשובה, והגשם בכלל לא חשוב. הגשמיות זה דבר בטל ומבוטל. אין לזה שום חשיבות בכלל. ואלו וגם אלו טועים הם. כי עם ישראל זקוק לחיבור שבין הגשם והרוח, בין התורה של ישראל לארץ, ארץ ישראל. בעצם, צריכים את האיזון וצריכים את שניהם, אבל זה בא בשני שלבים. קודם כל, וזה ככה תמיד היה בעם ישראל, יש את השלב של ההכנה, השלב של תשתית הגשמיות, השלב המכין. אחר כך, מעל זה, בא השלב השני, וזה השלב של הרוחניות. יש שתי קדושות בעם ישראל. יש שתי קדושות לארץ ישראל. יש את הקדושה של ארץ ישראל, הקדושה הגשמית, והקדושה הרוחנית. ארץ ישראל והגשמית והארץ ישראל הרוחנית שמסומלת על ידי ציון וירושלים. עד שלא נבחרה ירושלים הייתה כל ארץ ישראל כשרה לשכינה. משנבחרה ירושלים יצאת כל ארץ ישראל, דכתיב, בחר השם בציון. שתי קדושות לארץ ישראל. יש קדושת היסוד של ארץ ישראל, וזו קדושה שלא קשורה לתורה ומצוות בכלל. אפילו שפחה כנענית בארץ ישראל מובטח לה שהיא בת העולם הבא, גמרא בסוף כתובות. ודאי שלא מדובר כאן על שפחה צדקת. כי אם היא צדקת, אז היא זוכה לעולם הבא גם אם היא לא בארץ ישראל. אלא מדובר על סתם שפחה. אבל בגלל שהיא קשורה לקדושה של ארץ ישראל, לקדושת היסוד של ארץ ישראל, היא זוכה לעולם הבא. יעקב פחד מעשיו, מעשיו. פחד מעשיו, על מה? עשיו מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, ואני לא. הוא פחד להגיע, שם הזכות של ארץ ישראל של עשיו, תגבר על הזכויות שלו עצמו. כשעם ישראל נמצאים בארץ ישראל, הם זוכים ליהנות מקדושה זו רק בגלל שהם בארץ ישראל. אבל יש קדושה נוספת, וזו הקדושה שהיא כן קשורה לתורה ומצוות. לא רק המצוות התלויות בארץ, לכל המצוות, כדברי הרמב"ן המפורסמים, כל המצוות בעצם מקומם הם בארץ ישראל. עכשיו נגיע לחגים החדשים שלנו, החגים של הדור הזה, יום העצמאות ויום ירושלים. חגים שנוצרו בחיינו או קצת לפני חיינו. יום העצמאות מתייחסת לקדושה הראשונה שדיברנו. שיבת ציון, קיבוץ גלויות. יום העצמאות אינו מבטא את הגאולה הרוחנית השלמה של ארץ ישראל. זה כבר שייך לשלב הבא. לאחר של וקיבצתי אתכם מכל הארצות, אז יש את השלב הבא, וזרקתי עליכם מים טהורים וטיהרתי אתכם. אז בא השלב של הטהרה, וזה השלב של יום ירושלים. יום ירושלים מבטא את החזרת השכינה למקומה במקום המקדש. יום העצמאות ויום ירושלים בעצם הם שני ימים של מערכת אחת. שני ימים שמבטאים את העניין של גאולת ישראל בימינו. אחת הגאולה הגשמית ואחת הגאולה הרוחנית שתמיד באה בשלב מאוחר יותר, בשלב שני. יום העצמאות ויום ירושלים בעצם מאוד מאוד דומים לחגים שאנחנו ביניהם, לחג הפסח וחג השבועות. חג הפסח זה גאולת עם ישראל שהיו במנתת שערי טומאה ולא הגיע להם לצאת מחוץ למצרים, לא הגיע להם. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא בגלל ההבטחה לעבוד מוציא אותם מארץ מצרים למרות שלא מגיע להם. בגלל הקדושת היסוד של עם ישראל, אפילו בלי תורה ומצוות, בלי שום רוחניות, יש להם קדושה. זה גאולת הגוף. אבל אחרי ממתת יום הם עולים במדרגות יוצאים ממדרגות האטומה ונכנסים למדרגות התארה ומגיעים למעמד הר סיני, מגיעים לשלב של הגאולה הרוחנית, מקבלים תורה ומצוות, וזה יום ירושלים. השלב השני, יום העצמאות מול חג הפסח ויום ירושלים מול חג השבועות. ולא בכדי שני הימים האלו נפלו דווקא ביניהם. הרי זה לא מקרה, הכל יד השם. וזה גם לא מקרה ש-19 שנה היינו בלי ירושלים. הקדוש ברוך הוא עיכב את העניין הזה 19 שנה. הרי אתם יודעים מה ההבדל בין כיבוש ירושלים לתש"ח, לנפילת ירושלים? עשרות חיילים אולי, מאות, היו יכולים להכריע את הכף ויכולנו להישאר בירושלים העתיקה. אבל יד השם כיוונה את הדבר הזה, שדווקא הגאולה של ירושלים, הגאולה הרוחנית, תבוא בשלב מאוחר יותר. שיבינו, יש כאן שני שלבים של גאולה. אנחנו, יש ניסים מכמה סוגים של ניסים. יש ניסים שאנו מודעים להם מיד. יש ניסים שאנחנו לא מבחינים בהם מיד, אבל באותו דור שאנחנו חיים אנחנו מבחינים, oh, זה היה נס. ויש ניסים שאפילו באותו דור לא מבחינים בהם, רק בהסתכלות של ההיסטוריה אפשר לראות ולהבחין, היה שם נס. אנחנו גדלנו, ואולי זה כבר דור שקשה להגיד את זה, כי אתם הרי לא חייתם בלי ירושלים, גם אני לא כל כך. הייתי בחור צעיר בכיתה ז', אבל את התקופה אני זוכר. אני זוכר את המתח של כולם, שלא היה רק עניין של ירושלים. כל עם ישראל היה בסכנה. היו כל הצבאות של הערבים היו מסביבנו. חפרו 10,000 קברים, כי חששו שלפחות מספר כזה ימותו במלחמה. היו קהילות בחוץ לארץ שאימצו ילדים, כי הרי הכל כאן הולך להיחרב. אימצו ילדים בצרפת ובאנגליה, בארצות הברית. הביאו אותה, כי הרי כאן לא יישאר שום דבר. ופתאום, החייל המסכן הזה, ובאמת, עד אותו זמן, החייל הישראלי היה מסכן. מאז, החייל הטוב בעולם. כל העיתונים בחוץ לארץ, הכל מלא עם הנס הזה. היה ממש הרגשה של נס. מיד, כולם, כל העולם. תקופה אדירה. תקופה של נס גלוי. אשרינו שזכינו לראות את זה. זה יום ירושלים. השלב השני, השלב של הגאולה הרוחנית אחרי השלב הראשון, הגאולה הפיזית של ארץ ישראל. מה זה אומר לגבינו? בסדר. מבינים את משמעות היום, אבל מה זה אומר לגבינו? ראיתי לא מזמן בסוף ספר הכוזרי קטע אדיר. אחד החלקים החזקים ביותר של הספר זה החתימה של הספר. והכוזרי, החבר, מסיים את הספר בהצהרה שהוא רוצה לחזור לארץ ישראל, לעלות לארץ ישראל. והמלך אומר לו, מה לך? מה חסר לך כאן? תישאר כאן, שם הרי אין שום דבר. באמצע ימי הביניים אין שום דבר, מה תעשה שם? מה חסר לך כאן? ואתה אוהב ארץ ישראל? אתה אפשר לאהוב את ארץ ישראל כאן. והחבר מסביר לו שהחלק החשוב ביהדות זה דווקא המעשה. הכוונה זה טוב, אבל זה מועיל רק אם אי אפשר לקיים את המעשה. כלל בהלכה, אונס רחמנא פטרי, רק במקרה שבאמת הוא לא יכול לקיים בגלל האונס. אבל אם הוא היה יכול לעשות את זה והוא לא עושה את זה, הוא לא יכול לטעון אונס רחמנא פטרי. וזה בדיוק מופיע בכוזרי, מילים אחרות, אבל הוא מופיע את זה שם. ואז הוא מביא פסוקים מפורסמים מפרק קופבט בתהילים, פסוקים שאנחנו מכירים היטב, ונותן להם פירוש מחודש ונפלא. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. הוא נותן פירוש אדיר לפסוקים האלו. בואו נתעמק קצת בפסוקים. ראשית כל, כמובן יש כאן הקבלה בין שני הפסוקים. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. המילה הזו, המונח הזה, לכונן, מופיע בסוף שני הפסוקים. עת לחננה ואת עפרה יחוננו. גם ההתחלה זה דומה. יש אתה תקום תרחם ציון, ומול זה כי רצו עבדיך את אבניה. כלל ישראל רצו, העניין של רצון עומד מול הרחמים של ריונו של עולם. מה זה לחננה? התקשיתי במילה הזו לחננה. מה זה לחננה? הסתכלתי בכל מפרשים ולא מצאתי מנוח. עד שראיתי בדת מקרא שאומר דברים ש... אז הבנתי. מה זה לחננה? להראות סימני חיבה. להראות אותות חיבה. דהיינו, ההבדל בין רחום וחנון, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, מה ההבדל בין רחום וחנון? מה זה רחום? מה זה חנון? רחום, רחמים, זה רגש. חנון, זה מעשה. להביא את הרגש הזה למעשה. עכשיו, המילה רחמים, מה זה? זה אהבה. מלשון רחם. אמא מרגישה שהיא ילדה עובר, זה חלק ממנה. יש רחמים באופן טבעי לילד שנולד. זה רחמים, מלשון רחם. כשאני מזדהה עם הזולת, אני מרגיש שהוא חלק ממני, אני מרחם עליו, זה עניין של אהבה. חננה לכונן זה כבר עניין של מעשה. דבר מעניין, ירושלים הרבה מאוד פעמים קשור לרחמים. אנחנו אומרים כמה וכמה פעמים העניין של רחמים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אב הרחמים, תבנה חומות ירושלים. אפילו במקום שהוא לא נמצא, אנחנו מכניסים את זה. דהיינו, על מה מדובר? הברכה השלישית של ברכת המזון, הנוסח בגמרא, זה בונה ירושלים. כך מופיע איזה ארבע פעמים במסכת ברכות. בונה ירושלים. המנהג של כל עם ישראל הוא להכניס, בונה ברחמיו ירושלים. חוץ מהגרא שהולך על פי הדין הדגמרא, הנוסח של הגמרא. אבל העניין של רחמים קשור לעניין של ציון של ירושלים. וזה הפירוש של, עכשיו תשמעו את הפירוש של הספר הכוזרי. הוא אומר דבר אדיר. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כיווה מועד. למה בא מועד? למה עת לחננה? כי רצו עבדיך את אבניה ואת האפרה יכוננו. למה עם ישראל, למה הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לכונן את ירושלים? כי עם ישראל מכונן את ירושלים. ואז הוא אומר דבר אדיר, שהקדוש ברוך הוא לא יחזיר את שכינתו עד שבני ישראל לא יעשו את המעשה. עד שלא יכוננו את ירושלים, עם ישראל לא יעשה את המעשה. הוא יישאר בשלב של הרחמים. הקדוש ברוך הוא תמיד מרחם על ירושלים. הוא אוהב את ירושלים. וככל שאנחנו אוהבים את ירושלים, הקדוש ברוך הוא אוהב את ירושלים עוד יותר. אבל כדי שזה לא יישאר בזה, אנחנו צריכים לעשות מעשה, לכונן את ירושלים. יש בית כנסת, יכול להיות שיותר מבית כנסת אחד, אבל בית כנסת אחד בחוץ לארץ שנכנסתי וראיתי בלובי קיר מכוסה באבני אבן ירושלמי שעשוי בדמות הכותל המערבי. עכשיו, כמובן שאפשר לדרוש את העניין הזה לגנאי, ואפשר לדרוש את זה לשווא. אפשר לדרוש את זה לגנאי. נו, הם חושבים שהם כבר הגיעו למקום המנוחה והנחלה בקהילה שהם נמצאים שם בחוץ לארץ. אבל אפילו אם הם דורשים את זה לשווא, אני רואה בזה דבר לא טוב. הם באמת מרגישים קרובים, קשורים, אוהבים את ירושלים, רוצים ירושלים בלובי של בית הכנסת שלהם. רוצים את זה. אבל זה לא מספיק. צריכים לעשות מעשה כדי שזה יקרה. הקדוש ברוך הוא לא יחזיר את שכינתו עד שכלל ישראל לא יכוננו את הפרה של ארץ ישראל. כך אומר הכוזרי. יש שתי קבוצות בעם ישראל. יש בני חוץ לארץ ויש בני ארץ ישראל. האמת שלבני חוץ לארץ במידה מסוימת יותר קל להראות שהם מכוננים את ירושלים. מכוננים את הפרה של ארץ ישראל. כל מה שהם צריכים לעשות זה לעלות ארץ. זה מראה, השינוי הזה מראה שהם מכוננים את ארץ ישראל. אבל איך בן ארץ ישראל מראה את זה? הרי יש אומדנה מפורסמת של הרדב"ז, שאדם לא עובר דירה כל כך מהר. אדם נמצא שבכוח האנרציה הוא נולד שם, הוא נשאר שם, הוא ימות שם. זה האומדנה. וההפלאה בסוף כתובות אפילו אומר שהאדם שנמצא בארץ ישראל בגלל שזה הבית שלו, בגלל שהוא נולד שם, בגלל שהמשפחה שלו שם, הוא לא זוכה למעלות של ארץ ישראל. הוא זוכה למעלות של ארץ ישראל רק אם הוא יודע שהוא נמצא במקום של קדושה והוא מבין את המעלות של ארץ ישראל. אז הוא זוכה לה. איך מראים ואת הפרה יכונן? אז חשבתי, חייל שעושה מערב בבוץ למשך לילה שלם ועושה פזצת על קוצים, הוא באמת מראה שהוא מכונן את הפרה של ארץ ישראל. חייל צריך להבין שהוא לא רק מגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל, הוא גם מקיים את העניין הזה של את הפרה יכונן. דבר גדול. באמת, זה לא מספיק במשך שאר החיים, אחרי שמשתחררים קצת שוכחים את העניינים האלו אולי. ואנחנו צריכים להראות ולעשות חושבים איך אנחנו מראים את העניין הזה של את הפרה יכונן. בואו נסכם. ירושלים, המרכז הרוחני, המאחדת את הרוח של עם ישראל עם הגוף של עם ישראל. יום ירושלים, השלב השני של הגאולה שמתקיימת בימינו. השלב הרוחני. אכן, אם נרצה שהקדוש ברוך הוא לא רק יאהב את ירושלים ולא רק ירחם על ציון אלא יביא את העת לחננה, צריכים להראות לו קיבה מועד, ועושים את זה על ידי זה שאנחנו רוצים את אבניה ואת אפרה יכוננו. מי ירצה השם שנזכה כולנו לשלב הזה.